מוריי ורבותיי, כפתיח לחלק השני של היום הזה שבו ידונו נושאי הלכה ומדע במגוון שונה של נושאים, חשבנו לנכון להציג חלק מן הספקטרום של העיקרון שנוגע לתורה ומדע, וקראנו למבוא הזה הילכו שניהם יחדיו. הסוגיות המרכזיות שנוגעות לשיתוף המילים תורה ומדע הן שתיים. האחת היא השאלה שלכאורה או לא לכאורה ישנן סתירות בין נתונים מדעיים בתורה בחז"ל ובראשונים לבין הבנת המדע בתקופות השונות, כל פעם לפי הבנה מתחדשת, כיצד מתמודדים עם שאלות אלו. והשאלה השנייה, שאלה עקרונית, האם ללמוד תורה ומדע הוא הדבר הנכון בשילוב כזה או אחר, או האם אין ללמוד אלא תורה בלבד. במילים אחרות, האם יכולות או צריכות התורה והמדע להתקיים אחת ללא ראותה, או יכולות או צריכות שתי המערכות האלו ללכת שלובות זרוע? האם יש סתירה יסודית ומהותית בין השתיים, או האם הן דווקא משלימות ומפרות אחת את ראותה? וכפי שמקובל במקומותינו, דעות שונות בנושא הזה, יש הסבורים שתורה ומדע משתלבים זה בזה, יש הסבורים שהם שותפים אבל לא משולבים, ויש הסבורים שהם אף מנוגדים זה לזה. אני רוצה להקדיש מספר מילים לשאלה הראשונה, לשאלה של לכאורה סתירה בין הנאמר והנכתב בתורה שבכתב ובתורה שבעל פה, לבין תפיסות מדעיות שונות בדורות השונים. ועל מנת להבין את מהות ההבדלים ביניהם, וממילא להסיר את הסתירות ברובן הגדול, צריך להבין שני מושגים. המושג האחד הוא אמת אובייקטיבית מול אמת מוחלטת, והמושג השני הוא אמת משתנה מול אמת קבועה. האמת המדעית היא אמת אובייקטיבית. אובייקטיבית פירושו שעל רקע הנתונים הקיימים, אנשים סבירים מגיעים למסקנות זהות, כאשר הסיבה להגיע למסקנה הזו היא לא נטיית הלב או משהו אישי, אלא זה נובע מהנתונים של אותו רגע. אבל אובייקטיביות איננה בהכרח האמת המוחלטת. יכולה להיות תיאוריה מדעית שעל פי הנתונים באותו זמן ובאותו מקום היא נראית לאותם בני אדם כנכונה, ובכל זאת תתברר כשגויה. למשל, יכולים מדענים לחקור תהליך מסוים בגופו של האדם ולחשוב שהתהליך הוא א', ב' וג', ועל בסיס ההנחות האלו להמציא תרופה כזו או אחרת. כאשר הם עושים כך, הם מגיעים למסקנה שהתרופה הזו אכן תועיל למחלה הזו, על סמך הנתונים כפי שהם הבינו אותם בתהליך שבו הם ייצרו את התרופה. אבל לא אחת קורה שמתברר בסופו של התהליך שהתרופה לא מתאימה לאותה מחלה. והסיבה שהתרופה לא מתאימה לאותה מחלה היא שהתגלו דברים אחרים, שבתהליך ההבנה של יצור התרופה הזו לא היו ידועים באותו זמן, ולכן באותו זמן זו הייתה אמת אובייקטיבית, אבל התברר שהיא הייתה שגויה. דוגמה מאוד נפוצה להבנת העניין הוא היחס בין השמש לכדור הארץ. במשך הרבה דורות חשבו שהשמש סובבת סביב כדור הארץ, וזאת הייתה אמת אובייקטיבית על פי הבנת הנתונים של בני האדם באותה עת. היום אנחנו סבורים שהתהליך הוא הפוך, וגם זאת על סמך אמת אובייקטיבית כפי שאנחנו רואים אותה, ומי יודע, יכול להיות שיהיה יום שיתבררו שהדברים האלה הם שגויים ויש מערכת יחסים שונה, וכך הדברים מתגלגלים בעולם המדע כאשר הנתונים הם אובייקטיביים אבל לא בהכרח מוחלטים. לעומת זאת, האמונה הערכית היא אמת מוחלטת. כך קובע הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, הוא לבדו אמת, ואין לאחר אמת כמיתתו, אין שם מצוי אמת מלבדו כמותו. זאת הגדרה של אמת מוחלטת. היא הייתה כך אתמול, היא כך היום, והיא כך תהיה לעולמי עד. לכן יש הבדל מהותי בתפיסת האמת, בתפיסת המציאות, בין אמת מדעית אובייקטיבית לבין אמת אמונית ערכית שהיא מוחלטת. עוד נקודה להבחנה, האמת המדעית היא מעצם טבעה משתנה בהתאם להבנות מתחדשות. אנחנו עדים לתופעה הזו מדי יום, כל מי שעוסק באיזשהו תחום מדעי יודע שהדברים משתנים, שמה שהיה נכון אתמול הוא לא כל כך נכון היום, ואולי הוא שגוי מחר, ואולי יש עליו תוספת. לעומת זאת, האמת האמונית היא קבועה וקיימת ללא כל שינוי, ושוב, בלשון הרמב״ם, דבר ברור ומפורש בתורה, שהיא מצווה עומדת לעולם ולעולמי עולמים, אין לה לא שינוי ולא גרעון ולא תוספת, הלמדת שכל דברי התורה מצווים אנו לעשותם עד עולם, מפני שהדברים האלה לא משתנים. כך שה... האמת האמונית היא גם מוחלטת וגם קבועה, והאמת המדעית היא אובייקטיבית ומשתנה. עצם ההבנה הזו מסיר הרבה מאוד ספקות בשאלות שלכאורה סתירה בין דת ומדע. ואכן, היום אולי יותר מאשר בעבר, גם אנשי המדע וגם אנשי התורה מגיעים להבנות הרבה יותר קרובות אלו לאלו, מפני שכל אחד מכיר את גבולות הגזרה שלו בצורה הרבה יותר נכונה. כולם מסכימים שהמדע הוא אדיש מבחינה ערכית, לא בגלל שיש תופעה מדעית כזו או אחרת, אני צריך להאמין באמונה כזו או אחרת, אין שום קשר בין מציאות מדעית לבין הבנה ערכית, ואין לה מדע כל השפעה מהותית על אמונות ודעות. אין גם יחס של שייכות או תלות הדדית בין ההכרה המדעית ובין ההכרעה הערכית. ההכרה המדעית איננה מבססת ערכים, ועולם הערכים הוא אוטונומי ואיננו זקוק לעולם המדע. וכך קובע הרמב״ם בתחילת מורה נבוכים, שבשכל, זאת אומרת בצד המדעי, בצד השכלי, יבדיל האדם בין אמת ושקר. אבל טוב ורע אינם במושכלות אלא במפורסמות, ואין בהכרחי טוב ורע כלל אלא אמת ושקר. היינו, אמת ושקר הם נתונים מדעיים, בעוד שטוב ורע הם מושגים ערכיים ואינם תלויים אלו באלו. כך שהמטרה והתכלית הם בעצם מעבר למדע, והם הדברים שהתורה ושהדת מדברים עליהם. מכיוון שאנחנו התאספנו והתכנסנו בכנס הזה סביב פטירתו בשנת ה-50 של הרב הרצוג, ראוי להביא גם מדבריו שעסק בסוגיות האלו רבות, ובהקדמה לספרו תורת האוהל הוא כותב, הנה המדע הכי חדיש מתחיל להרגיש משהו מטמיע ומבהיל ביותר בתוך תוכם של חביוני האטום, שקשה לצמצמו בין החוקים השליטים בטבע. שהמדע עצמו יכיר ויודע שהגיע כבר לתכלית כוח השגתו, יכיר וידע שכוח הראות שלו קלה מגבול ידוע, ומשם ואילך הכל חושך לפניו, ושם האור האינסופי הנצחי. זאת אומרת, גבולות המדע מגיעים עד לנקודה מסוימת, שמעבר לה אין למדע בעצם מה לומר, ודווקא שם מתחילה התורה והאמונה והאור האינסופי הנצחי. כך שלמסקנה ניתן לומר שאין למדע בעצם כל תפקיד בהקניית ערכים, מטרות ומגמות לעולם ולבני אדם, ודבר זה מוכרח להיות נלמד ונשאב ממערכות ערכיות ואמוניות. כך ששוב ברמה העקרונית והבסיסית אין סתירה בין הדברים, מפני שכל אחד מהם נוגע בתחומים אחרים. יחד עם זאת, בפרטים, בנקודות כאלו או אחרות, מצינו מדי פעם סתירות שרובם הגדול הן מדומות, כי הן נובעות מהבנה לקויה או של נתוני התורה וחז"ל או של המידע המדעי, אבל כן קיימות סתירות אמיתיות, ולגביהן יש שלוש שיטות איך לפתור את הסתירות הללו. דהיינו, תיאור בחז"ל של איזשהו דבר מציאותי מדעי, שעל פי ההבנה המדעית הוא אחרת, ואז יש באמת סתירה אמיתית, והשאלה כיצד לפתור אותה. שלוש גישות לפתרון סתירות מהסוג הזה. גישה אחת, שיטת הרשב"א והרבה ראשונים אחרים, שחז"ל תמיד צודקים והמדע תמיד טועה. אז מה שכתוב בחז"ל הוא הנכון, וגם אם המדע חושב אחרת, המדע יתברר כטועה. לעומת שיטת הרשב"א, ידועה שיטת רבינו אברהם בן הרמב"ם, שהרב הרצוג אימץ אותה בצורה מאוד ברורה וחדה גם בפסקי הדין שלו, שהמדע הוא הצודק, ומותר לנו לומר שבנקודות מסוימות בתחום המדע חז"ל טעו בנקודה הזו, ויש לקבל את עמדת המדע. הגישה השלישית אומרת, כאותה בדיחה של הרב והרבנית, שבא אחד וטוען את טענותיו והרב אומר לו אתה צודק, בא השני וטוען הפוך והרב אומר לו אתה צודק, באה הרבנית ואומרת איך יכול להיות ששניהם צודקים, אז היא אומרת גם את צודקת. זאת אומרת, כולם יכולים להיות צודקים וצריך למצוא את האיזון ביניהם, ואחת השיטות בהלכה למצוא את האיזון זה לומר שהשתנו התוואים. זאת אומרת שחז"ל תיארו דבר מציאותי על פי הטבע שהיה בימיהם, ומה שאנחנו היום במדע רואים שהדבר הוא אחר, זה מפני שהטבע השתנה עם הזמן, ולכן גם המדע צודק וגם חז"ל צודקי. נגעתי בשאלה הראשונה, זה ים שאין לו סוף, ואני דווקא רוצה להתמקד בשאלה השנייה. בשאלה של לימוד התורה והמדע. האם צריך ללמוד תורה בלבד, או האם צריך לשלב לימוד תורה ומדע במזיגות שונות ביחסים שביניהם. המקורות לדיון שאני אציג בפניכם עכשיו, אני אשתדל להביא את המקורות בשם אומרם, שכל אחד יוכל לראות שאלו הם הדברים שנאמרו, הן מהאנציקלופדיה התלמודית, שזה עתה יצא כרך חדש, כרך כ"ח, כוח לאנציקלופדיה, וניתן לרכוש אותו גם היום במחיר מוזל לכבוד הכנס. הערך הוא חוכמות חיצוניות שנמצא בכרך תדוו, ופרק שכתבתי באנציקלופדיה הלכתית רפואית שנוגע לשאלה הזו. ישנן שיטות שצריך ללמוד תורה בלבד, אין ללמוד בכלל או כמעט בכלל מדעים או נושאים שאינם תורה. בחז"ל ובפוסקים מצאנו כמה עקרונות שמובילים בכיוון הזה. התורת כהנים והספרי קובעים שצריך לעשות את התורה עיקר ולא תפל, שלא תאמר למדתי חוכמת ישראל, אלמד חוכמות העולם, אומות העולם. מתי יכול אדם לומר שהוא גמר ללמוד את חוכמת ישראל שיהיה לו זמן ללמוד דברים אחרים? מאחר ואין אדם כזה ואין זמן כזה, לכן אין לעסוק בלימוד אחר. וכך גם מובא בזוהר. רבינו בחיי כותב שאין להתעסק בשאר חוכמות אלא בעיקר שהיא תורתנו, אבל הוא מביא טעם אחר, לא בגלל שאין זמן אחר, אלא מפני שמתוך עסק שאר החוכמות יבוא אדם לפעמים בדת לידי נטייה מדרך האמת, כי אין לך שום חוכמה בעולם שאין בה פסולת בסיק. ראוי להזכיר כאן גם את החרם של הרשב"א ובית דינו בשנת ה-1305, חרם שהוכרז בבית הכנסת בברצלונה בשבת שחל בו תשעה באב, והחרם היה נגד כל הלומד וכל המלמד בספרי היוונים, וזה שם כללי למדעים, עד היותו בין 30 שנה, ויש גורסים עד בין 25 שנה, כדי שלא יימשכו אחר חוכמות אלו, אותו נימוק כמו הרבינו בחיי, ונימוק נוסף, כדי שימלאו קריסם בתורה ובחוכמת התלמוד, ומי שמתפנה ללמוד דברים אחרים, אין לו מספיק זמן ללמוד תורה. אבל בחרם עצמו רשות נתונה להם להתעסק באותם ספרים חיצוניים לאחר הגיל שנקבע בחרם, 30 או 25 שנה, ואז צריך להיזהר שיקחו את הטוב ויזרקו את הרע, ועוד מגבלה היה החרם הזה ל-50 שנה. זאת אומרת, לכאורה בימינו החרם הזה כבר לא חל, אלא אם כן קיבלו על עצמם הדורות הבאים להתנהג על פי החרם הזה. ראשי הישיבות וגדולי התורה בדורנו התייחסו לשאלה הזו בהרחבה. רב חיים מוולוז'ין בספרו נפש החיים כותב שאף כי מהמקורות הראשוניים, ואנחנו נראה שבאמת בראשונים הדעה היא אחרת ממה שמופיע במקורות היום של ראשי הישיבות, במקורות ההם יש עדות והוכחה שיש צורך ללמוד מדעים, וכן עשו ראשונים רבים, אך מכיוון שנתקטנו הדורות ואנו בירידת הדורות, אין אנו יכולים להשתוות להם ועלינו ללמוד תורה בלבד. זאת אומרת, לדעת רב חיים מוולוז'ין, מעיקר הדין באמת יש מקום ואולי אפילו צריך ללמוד גם מדעים יחד עם התורה, אבל בדורות שלנו אין כבר את אותה גדלות מוחין שהייתה אז, ולכן בקטנות המוחין של ימינו אנחנו צריכים להתרכז בתורה. הוסיף על כך החזון איש שלאחר השואה שנחלשה ידיעת התורה, וכנראה כוונתו בגלל שנהרגו כל כך הרבה ארזי לבנון ואדירי תורה, יש להתנגד ביתר שאת ללימודים כלליים ולהקדיש את כל הזמן אך ורק ללימוד תורה, והוא הוסיף שזה בתור הוראת שעה, וייתכן שכוונתו שאחרי שילמדו רק תורה במשך כמה דורות, שוב תחזור התורה לאכסניה שלה, ואולי אפשר יהיה לחזור לעיקר הדין. ידוע גם הסיפור בישיבת וולוז'ין בימי רב חיים סולובייצ'יק והנציב, שהשלטון דרש שיכניסו לימודי חול לישיבה, וההתנגדות הייתה כה גדולה עד סגרו את הישיבה ולא הסכימו להכניס לימודי חול לישיבה. ראשי הישיבות מהדור של תקופת מלחמת העולם השנייה ראו בלימוד חוכמות חיצוניות סכנה חמורה של אפיקורסות וביטול תורה, אבל הם הגבילו את זה ואמרו שמי שלומד בשביל להתפרנס יש לימודי חול מסוימים שמותרים, כך מובא בקובץ שיעורים של רב אלחנן וסרמן. כך אפשר לעבור על עוד שיטות דומות מהסוג הזה, ובשאלות ותשובות אגרות משה, יש לו כמה תשובות בשאלה הזו, מה מותר ומה אסור, ואחד התשובות שלו הוא שעצם לימודי חול יש בהם איסור כי מניחים חיי עולם, וקיים חשש שעיסוק בלימודי חול יהפוך במשך הזמן לעיקר ויגרום לביטול תורה. יש בכל זאת היתר באגרות משה לאותם שיש חשש שאם לא יתירו להם ללמוד לימודי חול, הם יעזבו את הישיבה ויעברו לגמרי ללמוד לימודי חול, ואז כדי לשמור עליהם למסגרת הישיבתית, מותר להוסיף מספר שעות גם של לימודי חול. לעומת זאת, יש כאלה שסבורים שדברים מסוימים שהם נצרכים לחיי היומיום, בין אם זה לפרנסה או בין אם זה להיות בכלל בחברה של ימינו, מותר להוסיף דברים בסיסיים כמו כתיבה וחשבון ושפות זרות, בדברים שהם נחוצים ובכמות שהיא נחוצה, וזה בעצם גישה אולי קצת מקילה. שוב, מדברי הרב הרצוג, שלא הסכים עם הגישה הזו, ולדעתו הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הקדושות, ודווקא מהעילויים שבהם, אישי מדע בכל מקצוע כזה, ולא נהיה זקוקים לאחרים בענייני פיזיולוגיה, כימיה, חשמל, ובכל הנוגע לתורה הקדושה. נראה בהמשך שאכן התורה זקוקה למדע, ואנשי מדע צריכים לספק מידע לאנשי ההלכה, ואומר הרב הרצוג, עדיף שאותם מדענים שיספקו את המידע לפוסקי הלכות יבואו דווקא מתוך עולם הישיבה ומתוך עולם התורה ולא אנשי מקצוע מבחוץ. לסיכום, בשיטה הסבורה שצריך לעסוק בתורה בלבד ולא לעסוק בלימוד מדע, יש מספר נימוקים. האחד הוא ביטול תורה, התורה היא עיקר וכל דבר אחר הוא תפל, מי שעוסק במדע מניח חיי עולם ועוסק בחיי שעה, קיים גם החשש שעם הזמן לימוד המדע יהפוך לעיקר והתורה לתפל, ובעיקר ירידת הדורות בכלל ובעיקר לאחר השואה שמצריכה עיסוק בתורה בלבד. נימוק נוסף נגד לימוד מדע, והוא נימוק שהוא התחדש בדורות האחרונים כאשר את לימודי המדע לומדים באוניברסיטה או בקולג' או במסגרות שבהם עלולים להיחשף לדברי אפיקורסות ולשאלות של צניעות ועוד בעיות מן הסוג הזה שלא היו בדורות הראשונים, אז הפחד הוא שהדבר יביא לאפיקורסות ולכפירה. מבחינת ההגבלות, יש שאסרו לימוד מדע בכל מקרה, אף לצורך פרנסה ובכל מקום וזמן, גם מחוץ לכותלי הישיבה. לדעתי זה מיעוט קטן של ראשי הישיבות. הרוב התירו לימוד מדע לצורך פרנסה, תוך הקפדה לא להיחשף לכפירה. יש שהתירו לימוד מדע באופן פרטי שלא במסגרת הישיבה, ויש שהתירו גם בתוך הישיבה, ויש שהתירו רק דברים בסיסיים. כך שבסך הכל הגישה הזו אומרת עדיף לעסוק בתורה בלבד, ואם יש צורך להוסיף קצת לימוד מדע, להגביל את זה לכמה שאפשר פחות. לעומת הגישה הזו, מצינו בעיקר בראשונים גישה שונה לחלוטין. קודם כל, בכל המקורות שלנו יש הערכה עקרונית למדעים. המדע כמדע הוא דבר חיובי, המדע כמדע הוא לא דבר פסול, בלי קשר כרגע לשאלת הזמן ומה אפשר להיכשל בו, אבל עצם המדע הוא דבר משובח ואפילו הולך ומשתבח בשנים האחרונות. למשל, על פי הקבלה גבר במיוחד הצורך להכרת שבע החוכמות, דהיינו המדעים, אחרי שנת ה' אלפים תף ר' לבריאת העולם, שאז לפי הזוהר יפתחו שערי החוכמה ממעל, והעולם מתכונן לביאת המשיח, וכדי שתהיה מלאה הארץ דעה את השם בתקופת המשיח, צריך באמת להיות מלאי דעה מכל הכיוונים. ומובא שהגאון מבילנה ייחס חשיבות רבה למאמר הזה, וזרז את תלמידיו לבחור תחום מדעי להתמחות בו, הוא רצה שכל אחד מתלמידיו יהיה מומחה בתחום אחד, וביחד יגבירו חילים בתקופת ביאת המשיח. המהר"ל כותב שיש ללמוד חוכמות האומות, כי למה לא ילמד החוכמה שהיא מן השם יתברך? שהרי חוכמת האומות גם כן מן השם יתברך, שהרי נתן להם מחוכמתו יתברך. שוב הרעיון שהמדע כמדע הוא גם מתנת הקדוש ברוך הוא, הוא גם יצירת כפיו של הקדוש ברוך הוא, וכמו שאומר הרב קוק באורות הקודש, שבעצם אין חול מוחלט, כי גם הוא יצירת הקדוש ברוך הוא, אלא יש קודש, ויש דברים שעדיין לא נתקשו וצריך לקדשם. אז הלומד מדע מתוך הבנה שזה חלק מיצירת הקדוש ברוך הוא, בעצם מעלה את החול שבמדע לקודש של הבנת יצירת הקדוש ברוך הוא. זה באשר להסתכלות העקרונית למדע כמדע. ביחס לשילוב שביניהם, יש לא מעט מקורות, שטוענים שאדם צריך ללמוד גם את זה וגם את זה, גם תורה וגם מדע. למשל הראש במנחת קנאות כותב שצריך לאחוז בדת משה, וגם משאר החוכמות לא ירפו ידיהם, אלא שהתורה תהיה עיקר. וכך אומר הרד"ק, שהפסוק וטוב אשר תאחז בזה וגם מזה אל תנח ידך, שילמד גם תורה וגם חוכמות. ובעצם הרעיון הוא שזה חלק מהבנת התורה כולה, ולכן השילוב הזה הוא נחוץ. יתר על כן, בכל מקורותינו אנחנו רואים שגם חז"ל וגם הראשונים היו בקיאים במדע, והם למדו מדע. זה לא שניתן לומר שלכולם שרתה רוח הקודש וענייני המדע באו באופן אוטומטי מבלי שהם בכלל הקדישו זמן לזה, אלא הם באמת למדו אותם והיו בקיאים בהם. הכוזרי אפילו משתבח בעובדה שחז"ל היו בקיאים בכל החוכמות ובכל המדעים, להראות כמה התורה שבעל פה הייתה תורה כוללת, והבנת חז"ל הייתה הבנה גדולה שכך צריך לנהוג. ולא רק שהם עסקו בלימוד החוכמות השונות, אלא הם עסקו בניסויים בפועל, עשו בדיקות כדי להבין ענייני הלכה, ישבו והסתכלו על מומי בכורות במשך חודשים, כנראה ביטלו תורה באותו זמן, לפחות באופן חלקי, כדי ללמוד את התורה של דיני בכורות, עשו ניסיונות לגבי עוברים, מתי עובר נקבה נגמר, מתי עובר זכר נגמר, כל הדברים האלה היו ממש עיסוק מדעי ניסיוני ולא רק תיאורטי. ואומנם, המדע יש לו תפקיד רב לסייע בהרבה מאוד תחומים בעולם התורה. קודם כל, בהבנת התורה. על מנת להבין ולדעת את יסודות הדת התורתית, אומר הרמב״ם במאמר תחיית המתים, יש צורך בבקיאות במדעים רבים. מי שלא מכיר את כל המדעים, לא מבין חלקים מן התורה. בכל התור מובא בשם הגר"א, שבכדי להבין ולהשיג את חוכמת התורה הכלולה באור החוכמה העליון, נחוץ ללמוד גם את שבע החוכמות הצפונות בעולם התחתון, בעולם הטבע. כך שלמעשה הבנת התורה יש לה חלק אחרי שמבינים את המדע. אבל מעבר להבנה הרעיונית המופשטת, המדע מסייע להרבה מאוד הלכות שבלי לדעת את ההיבטים המדעיים אנחנו עלולים חלילה לטעות בדבר הלכה. למשל, מבלי לדעת בוטניקה לא נדע איך לנהוג בכל מיני הלכות כליים ושביעית ועולה, ואנחנו תלויים בהבנה הבוטנית של התהליכים שקשורים להלכות האלו. הווטרינריה נחוצה להבנת דיני טריפות, להתרת בכורות ולמומי בהמות לקורבנות. הרפואה היא בוודאי מקצוע רחב שאני לא אכנס אליו, אבל ברור שיש הרבה מאוד נושאים בתורה ובהלכה שבלי הבנה רפואית לא נוכל להכריע בשאלות הקשות שעומדות בפנינו. אסטרונומיה נחוצה לדיני עיבור החודש והשנה, מוזיקה לחוכמת הנגינה של בני לוי בבית המקדש, ארכיטקטורה לבניית בית המקדש, מתמטיקה והנדסה לדיני עירובין וכליים, ארכיאולוגיה לזיהוי והגדרה של משקלים וחפצים, וגיאוגרפיה לזיהוי מקומות שונים המוזכרים בתנ"ך ובש"ס עם השלכות הלכתיות של גבולות ארץ ישראל וכיוצא בזה. מכאן גם נובעת ההלכה שאין מושיבים בסנהדרין בין גדולה ובין קטנה, אלא בעלי חוכמה שיודעים קצת משאר חוכמות, כגון רפואות וחשבון, אומר הרמב״ם. והכוזרי שוב מביא את זה כדוגמה, שדווקא גדולי ישראל שישבו בסנהדרין, הם היו חייבים לדעת כל ידיעה בחוכמות האמיתיות והדמיוניות והמקובלות, דהיינו להקיף את כל מכלול המדע, כי אחרת לא יכלו להכריע בנושאים שנוגעים להלכה. ואומנם בפועל אנחנו רואים לא מעט פוסקים שהסתייעו במדענים, בין אם בכך שהם עצמם למדו את המדעים כדי להכריע בהלכות שהם נגעו בהם, ובין אם הם פנו למומחים בתחומים השונים כדי להכריע בסוגיות השונות. אז הרמב״ם הוא דוגמה, הוא אב טיפוס לגישה הזו, שהוא למד את חוכמת התכונה והגיאומטריה כדי להבין הלכות קידוש החודש, הוא למד את כל עבודות הזרה למיניהם כדי להבין בהלכות עבודה זרה וכיוצא בזה, זאת אומרת הוא למד את הדברים במקורם כדי להשליך לצד ההלכתי. החתם סופר, כשהוא דן בשאלה של מיקום החלקים השונים באיברי האישה, כותב שאחרי החקירה מפי ספרים וסופרים, חכמי וספרי הניתוח, אי אפשר לנו להכחיש המציאות שאינו כפירוש רש"י ותוספות וציור המהר"ם מלובלין, אבל אחר בקשת המחילה מרבותינו הקדושים לא צדקו דבריהם, והוא שמח אפילו על רופאים שאינם בני ברית. זאת אומרת, כשהוא למד את פירוש רש"י על הסוגיה ואת פירוש התוספות ואת הציור של המהר"ם מלובלין והתייעץ עם הרופאים שבאותה תקופה, התברר לו שבמציאות הפירוש של הראשונים הוא טעות, והבנת העניין על פי איך שהרופאים הסבירו שינה את עמדתו בשאלה הזו. ואומנם בדורנו אין כמעט פוסק מובהק שלא מתייעץ עם גדולי המומחים בתחומים השונים, וגם לי הקטן הייתה הזכות לדבר עם רבים מגדולי הדור כדי לברר איתם שאלות בתחומי הרפואה והמדע הרפואי המתפתח, שמבלי להבין את היסודות המדעיים אי אפשר לפסוק הלכות בשאלות המורכבות שהמדע הביא לפתחנו. מעבר לצד ההלכתי, מסייע המדע גם לצד האמוני, לעצם האמונה, ואנחנו אכן רואים פסוקים רבים שמציינים את העובדה שכדי לחזק את אמונתנו בבורא עולם, אנחנו נדרשים לשאת מרום עינינו ולראות מברא אלה, כי ירא שמך מעשה אצבעותיך ירח וכוכבים אשר כוננת, השמיים מספרים כבוד כל, מה גדלו מעשיך השם, מה רבו מעשיך השם. להגיד את זה במילים, זה מילים, אבל באמת להבין את כל הצדדים המדעיים של יצירת הקדוש ברוך הוא, זה בעצם קיום הפסוקים הללו בצורה מלאה. הרמב״ם בהקדמה למורה נבוכים אפילו מוסיף יותר ואומר שלא תגיע החוכמה האלוקית ההיא אלא אחר חוכמת הטבע, כי חוכמת הטבע מצרנית לחוכמת האלוקות וקודמת לה בזמן הלימוד, כמו שהתבהר למי שעיין בזה. ולזה שם פתיחת ספרו התברך במעשה בראשית, אשר הוא חוכמת הטבע. זאת אומרת, כדי להגיע לאמונה בקדוש ברוך הוא, אומר הרמב״ם, צריך להתחיל ללמוד מדע שהוא המביא לאמונה, ורק אחר כך ללמוד את האמונה עצמה. ולכן אומר הרמב״ם, התורה מתחילה בבראשית, שזה תיאור הטבע, ורק אחר כך מגיעים למצוות התורה, ואולי זה תירוץ אחר לקושייה שרש"י פותח איתה את התורה בשם רבי יצחק. יותר מזה, אומר הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מעין חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתהווה תאווה גדולה לידע השם הגדול, וכשמחשב את דברים האלו עצמם, מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד, ויודע שהוא בריאה קטנה שפלה אפלה, וכן הלאה. זאת אומרת, מצוות אהבת השם, שהיא אחת מהמצוות האמוניות העיקריות שיש לנו בתורה, אומר הרמב״ם שמגיעים לקיום המצווה הזו דרך התבוננות במעשה השם. זאת אומרת, אי אפשר באופן אבסטרקטי לאהוב את השם כשאנחנו לא משיגים אותו, הוא לא דמות ולא גוף ולא ראינו אותו ולא חשנו אותו, איך אנחנו יכולים לאהוב אותו? אומר הרמב״ם, הדרך לאהוב אותו הוא להתבונן במעשיו. ויותר מזה, על פי הדעה תהיה האהבה, עם מעט מעט ועם הרבה הרבה. לפיכך צריך האדם לייחד עצמו, להבין ולהשכיל בחוכמות ותבונות המודיעים לו את קונו, כפי כוח שיש באדם להבין ולהשכיל. לא רק שעצם מצוות אהבת השם מתקיימת על ידי לימוד המדע, אלא גדלה האהבה ככל שגדלים בהבנת החוכמות והתבונות. יש שרואים בלימוד המדעים משום קידוש השם, ויותר מזה, באי ידיעת המדעים על ידי תלמידי חכמים כחילול השם. ידיעת האסטרונומיה, כבר חז"ל אמרו שהיא דבר שמביאה כבוד לבני ישראל מול אומות העולם, מניין שמצווה לאדם לחשב תקופות ומזלות, ושמרתם ועשיתם כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. איזה חוכמה ובינה שהיא לעיני העמים, הווה אומר, זה חישוב תקופות ומזלות. ומובא בכל התור שהגר"א ציווה לתלמידיו ללמוד כמה שאפשר בשבע החוכמות של מחקרי ארץ, לא רק בגלל הסיבות שמנינו עד עכשיו, אלא גם בכדי להרים את חוכמת ישראל על פי חוכמת התורה בעיני העמים. ומפה לאוזן אמר הרבה פעמים, מה עושים תופסי התורה שלנו בעד קידוש השם, כמו שעשו הקדמונים מגדולי ישראל, שרבים מהם קידשו שם שמיים על ידי ידיעתם המרובה וחקירת מצפוני הטבע מנפלאות הבורא התברך שמו, אשר גם רבים מחסידי האומות העלו על נס את כל הגדולים שידעו את המדע. ו יותר מזה, ראה הגר"א משום חילול שם ישראל בעמים, בכך שחכמי ישראל אינם מתעניינים בחוכמות חיצוניות, והדבר הזה גורם לחילול שם שמיים. עוד נקודה שבעבורה חשוב ללמוד מדעים, הוא כדי לדעת מה להשיב לאפיקורס, ולכן התירו ללמוד כל מיני נושאים מדעיים ופסוידו מדעיים, כדי שאפשר יהיה לעמוד בוויכוח עם אפיקורסים. הזכרנו קודם את חרם הרשב"א ובית דינו, וכבר הזכרנו כמה מגבלות, האחת הייתה שזה רק עד גיל 25 או 30, השנייה שזה בעצם החרם הוטל רק עד 50 שנה, אבל במפורש הוציאו מכלל החרם הזה את לימוד הרפואה, כך כותב הרשב"א עצמו בשאלות ותשובות, יש שאומרים שגם הוציאו לימודי חשבון, הנדסה ותכונה, זאת אומרת מדעים שאנחנו קוראים להם היום מדעים מדויקים, לא היו כלולים בחרם, אבל יותר מזה, גם בתקופת הרשב"א, כשהוציאו את החרם, היו רבים מחכמי ישראל שהתנגדו לחרם הזה, וסברו שעד הרבה ראוי ללמד חוכמות אלו את הקטנים, כדי שילמדו בדרך הנכונה, ואם יחידים קלקלו, לא נכון לאסור על כולם. כך שבסיכום, אם נסתכל על שיטות הראשונים בשאלה שהצבנו, האם ללמוד תורה בלבד או לשלב לימוד תורה עם מדע, ברור שלדעת הרמב״ם לא רק שבתיאוריה הוא חשב כך, אלא בפועל הוא נהג כך. הוא למד מדעים בצורה מסודרת וגם עסק במדע בעולם הרפואה, ומעניין להביא את דבריו מפירוש המשניות על המשנה שאין לעשות את התורה קרדום לחפור בה. כותב הרמב״ם, אחרי אשר הסכמתי שלא אדבר בזאת הצוואה, היינו שאסור לעשות התורה קרדום לחפור בה, מפני שהיא מבוערת, ולדעתי גם כן שדבריי בה לא יאות לרוב חכמי התורה הגדולים ואפשר לכולן. זאת אומרת, הרמב״ם היה מודע לזה שרוב חכמי התורה בזמנו, ואולי אפילו כל חכמי התורה, לא הסכימו עם דעתו. ובכל זאת חזרתי מהסכמתי ואדבר בה מבלי שאשגיח לקודמים או לנמצאים. זאת דעתי, אומר הרמב״ם, כך צריך לנהוג, וכך הוא גם פסק בהלכות תלמוד תורה כידוע, ולא ניכנס לשאלה איך אנחנו מסתדרים אחרת משיטת הרמב״ם. ושוב, עמדתו של הרב הרצוג הייתה מאוד ברורה במכתב שפורסם לפני כמה שנים מתוך עזבונו. הוא כתב, חבל שבעוד שהמדע הולך ורוכש עולמות ומגלה סודי סודות, אם כי גם הוא טועה לפרקים, אנו, בקשר לענייני מדע הנוגעים לתורה הקדושה, משקעים ראשינו בחול כעוף הידוע ותו לא מידי. ולכן הוא כתב מה שכבר הזכרתי, הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הקדושות, מהעילויים שבהם, אישי מדע בכל מקצוע. ובשאלות ותשובות, בסוגיה שנוגעת לעניין מדעי רפואי בחז"ל לעומת הבנת ימינו, הוא כותב, עלינו לזכור תמיד את דברי קודשו של רבינו אברהם בן הרמב״ם, ואותם נשים נר לרגלינו ואור לנתיבתנו, ובכלל חלילה לנו לנסות להישען על דברים שאי אמיתתם כבר גלויה וידועה היום. דהיינו, צריך לדעת את המדע וצריך גם ליישם את המדע, גם אם פה ושם יש בו סתירה לדברי חז"ל. כך שבסיכום, הנימוקים בעד שילוב תורה ומדע הם קודם כל עקרוניים, המדע כשלעצמו משובח ונערך, המדע הוא יצירת הקדוש ברוך הוא, וחז"ל והראשונים עסקו בפועל במדע. גם מבחינה מעשית יש הרבה טעם לשלב תורה ומדע, כי המדע מסייע בהבנת התורה, המדע מסייע להלכה, לאמונה, לקידוש השם, והוא גם נחוץ לפרנסה. ובכל זאת, הדעות חלוקות. ובכל זאת יש כאלה שסבורים שלא צריך לשלב תורה ומדע, ויש כאלה שסבורים שהכרחי לשלב תורה ומדע. ואני חושב שכמסקנה כללית צריך להסתכל על המחלוקות האלו בשני מישורים. במישור הראשון, אילו ואילו דברי אלוקים חיים, ובמישור השני, שהוא לדעתי החשוב לענייננו, הוא שלא כל הכוחות שווים, ואבאר את דבריי. לעצם המחלוקת, וכמובן שהסוגיה הזו היא לא הסוגיה היחידה והראשונה שגדולי הדורות חלוקים בה, כמעט שאין נושא שאין בו מחלוקת, איך אנחנו מסתכלים על מחלוקת בכלל. אז ידועה הברייתא בסוף מגילת תענית, שביום ט' באדר קבעו תענית כי בו התחילה מחלוקת בית שמאי ובית הלל. עד תלמידי בית שמאי ובית הלל שלא שימשו את רבותיהם כראוי, כמעט שלא היו מחלוקות בין חכמי ישראל. אבל מרגע שהם נכנסו למחלוקות, נכנסנו לעידן של מחלוקות שאנחנו עדיין בתוך העידן הזה. והגמרא בעירובין מתארת את המחלוקת שביניהם במשך תקופה ארוכה, עד שיצא בת קול והכריזה שהלכה כבית הלל. אבל הבת קול אמרה עוד דבר, אילו ואילו דברי אלוקים חיים. שואלת הגמרא, וכי מאחר שאילו ואילו דברי אלוקים חיים, מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? אז התשובה היא, מפני שנוחים ועלובים היו ושונים דבריהם ודברי בית שמאי, ולא עוד אלא שמקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. זאת אומרת, צורת המחלוקת הייתה נעימה ומכובדת, ולכן נקבעה הלכה כמותם, אבל עדיין אילו ואילו דברי אלוקים חיים. ונשאלת השאלה, איך אפשר שיהיו שניהם דברי אלוקים חיים? הרי זה אוסר וזה מתיר. אז אם האמת כזה, אז אין האמת כזה. אז איך יכול להיות ששניהם דברי אלוקים חיים? ומתרץ הרדבה שזאת הייתה השאלה של רבני צרפת, ותרצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה, הראו לו על כל דבר ודבר ממתת פנים לאיסור וממתת פנים להיתר, ושאל הקדוש ברוך הוא על זה, ואמר שיהיה זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודור, ויהיה אחרא כמותם, ונכון הוא לפי הדרש, אבל בדרך האמת יש טעם וסוד בדבר. זאת אומרת, על דרך הדרש זה שבאמת דברי אלוקים חיים, הכוונה שהקדוש ברוך הוא דן בכל הצדדים האלו, אבל הוא מסר את זה אחר כך לבני האדם, לחכמי ישראל שיכריעו. אבל בדרך האמת יש פה איזשהו סוד, וכנראה הסוד הוא שאין אנחנו יודעים את האמת לאמיתה, ולכן עד שלא נדע מהי האמת לאמיתה, יכול להיות שגם דעת החולק שלא התקבלה להלכה היא אמת, או לפחות חלק מן האמת. כידוע, בתחילת בריאת העולם היו כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים, לא היו מחלוקות, לא היו שפות שונות, לא היו דיבורים שונים, כולם הסכימו לאותו דבר, אחד אמר רעיון, מיד כולם הסכימו איתו, ולמה זה הביא? זה הביא להקמת מגדל בבל. והעונש שהקדוש ברוך הוא העניש היה, כי שם בלל השם שפת כל הארץ, ומשם מפיצם השם על פני כל הארץ, דהיינו, מאז מגדל בבל, אנחנו חלוקים בינינו כבני אדם, ובעצם יכול להיות שזו כללה, אבל יכול להיות שיש בה גם ברכה, מפני שהמחלוקת, אם היא נעשית לשם שמיים, בעצם מחדדת את הדעות ומביאה למיצוי האמת של כל אחד כשהוא שומע את הצד השני. זה טבע בני האדם, אין דעתם דומה זה לזה ואין פרצופיהם דומים זה לזה, והעובדה שתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם אומר שהם מרבים במחלוקות. כאילו לא היה מחלוקת, לא היה צריך לעשות שלום. אבל איך צריך לחלוק? צריך לחלוק כאויבים תוך כדי המחלוקת, אבל לא לזוז משם עד שנעשים אוהבים זה את זה. זה באשר לשיטות השונות, וכל אחד יבחר על פי דרכי רבותיו. אבל בנקודה שלנו אני חושב שהנקודה המרכזית היא שלא כל הכוחות שווים. אי אפשר לתת הכרעה התנהגותית אם כן לשלב תורה ומדע או לא לשלב תורה ומדע לכל אחד באשר הוא. כולנו שונים, פרצופינו שונים ודעותינו שונים, וגם מזגנו שונה וגם מטרותינו בעולם שונים, ולכן כל אחד צריך לדעת לבחור את דרכו. ואומנם ידועה המחלוקת של רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי, אם לקיים והגית בו יומם ולילה ולא לעסוק בכלל בענייני העולם הזה והפרנסה, או לשלב תורה עם דרך ארץ, ועל כך אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל, דהיינו שגם למדו תורה וגם עסקו בפרנסה ובמנהג דרך ארץ, ועלתה בידם, וכרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידם. מי שניסה ללכת בדרך רבי שמעון בר יוחאי, הרבה מהם לא עלתה בידם. ומסביר המערשה שם, דוודאי יש צדיקים גמורים דמקוים בהו, שמלכת עצמם נעשית על ידי אחרים, אלא דמעטים הם. כמו שרב שמעון בר יוחאי בעצמו אמר, ראיתי בני עלייה והם מעטים. וכיוון דמועטים הם כל כך, אין לכל אדם לסמוך על זה ולומר שאיני עושה מלאכה כלל לפי שמלאכתי נעשית על ידי אחרים, וכמו ששנינו, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ וכן הלאה. זאת אומרת, יכול להיות צדיק גמור שבאמת דרכו של רב שמעון בר יוחאי מתאימה לו, ואז הוא צריך לנהוג בדרך הזו. אבל רוב בני אדם הם לא כאלה, ולכן הם צריכים להתאים את עצמם לשילוב, במקרה הזה זה תורה ופרנסה, אבל אותו עיקרון יהיה לתורה ומדע, כדעת רבי שמעון שכך נהגו. וכך גם אומר הפני יהושע, מידת כל אדם ללמוד תורה עם מלאכה שהתפרנס ממנה, אבל יחידים שהם זריזים וצדיקים צריכים ללמוד רק תורה. ובספר המקנה הוא אומר, אין כל הכוחות שווים בעניין זה שהדבר תלוי. אם ליבו סמוך ובטוח בהשם באמונה שלמה שאזמין לו פרנסתו, צריך לבטוח בהשם וללמוד תורה בלבד. אך מי שאין מבטחו חזק, אין לו לסמוך על הנס, ויעשה תורתו קבע ומלאכתו ארעי. הזמן קצר, אני לא אכנס לעוד נושאים, אני רק רוצה להביא את המסקנה שנראית לי המסקנה לשאלה שהצבנו, וזה לקוח מפירוש הגרא למשלי, כי לכל אדם ואדם יש לו דרך בפני עצמו ללך בו. כי אין דעתם דומה זה לזה, ואין פרצופיהם דומים זה לזה, ואין טבע שני בני אדם שווה, וכל אדם יש לו דרכו אשר ילך בה לפי שורש נשמתו ולפי טבע גופו. זאת אומרת, בסיכום הדברים נראה לי שהיה קל לנו, אילו היינו יכולים להגיד שכולם צריכים לנהוג או כך או כך, או שכל אחד צריך בכל עת ובכל זמן לנהוג או כך או כך. זה היה מקל עלינו את ההחלטות. אבל זו לא האמת. כל אחד יש לו טבע שונה, יש לו מציאות שונה, יש לו דעה שונה, ובעצם גם ניתן לומר שלכל אחד יש מטרה שלשמה הוא בא לעולם באותו זמן, באותו מקום, עם אותם כוחות, ואת המטרה הזו צריך להוציא אל הפועל. לכן יכול להיות כזה שמיצוי יכולתו וכישוריו ומטרתו בעולם היא ללמוד תורה בלבד, ויכול להיות כזה שדווקא מטרתו בעולם ומיצוי כוחותיו ופרצופו הערכי והמעשי הוא דווקא לשלב ביניהם, ולכן בעצם אין פה מחלוקת מה יותר טוב ומה פחות טוב, אלא מה מתאים לכל אחד ואחד. תודה רבה.